עכשיו איתכם בין הסדורים עם הרב שלמה רוזנשטיין. כן, חזרנו לכם בין הסדורים, ואנחנו מזכירים לכם שבשעה הבאה יהיה לנו גם שיחות וגם כמובן ראש בראש עם שתי ישיבות שחידון ידע על הישיבות. נראה כמה בחורים יודעים ומכירים את הישיבות שלהם, ולנו גם פרסים, וגם לזה שיזכה וגם לזה שלא יזכה עם פרס ניחומים. שתי ישיבות מפתיעות גם כן בשעה הבאה בעזרת השם.
כן, בהחלט.
יישארו איתנו, יהיה מעניין. ואנחנו עכשיו פונים לאיש התקשורת עירך טוקר, שלום וערב טוב ולילה טוב.
שלום הרב רוזנשטיין, ערב טוב.
ערב טוב ולילה טוב, אנחנו בתוכנית שמיועדת לבני הישיבות, ומשוחחים ככה בשבוע האחרון של בין הזמנים, עם ספוט גם על החיים הישיבתיים, וגם על כמובן בשוליים על הציבוריות, אבל אנחנו נתחיל קודם כל בחיים הישיבתיים, ואתה בוגר חברון גאולה, עוד מימיו של רב חיים סרנה, בטח נכון?
כן, בטח, ודאי.
אז בוא ספר לנו קודם כל על החוויות בחברון גאולה. בוא נתחיל מחברון גאולה.
מה זה בוא נתחיל? הכל מתחיל ונקרא בחברון גאולה. אנחנו עדיין שם. אנחנו עדיין שם. אנחנו עדיין שם.
זה מה שאנחנו אוהבים לשמוע. ואתה יודע, זה חוזר על עצמו שכשאנחנו מדברים על בני הישיבות, כל אחד ואחד שעולה פה, וזה לא משנה מה הוא עושה היום בחיים, חוזר לזה שהמהות שלו קודם כל זה הישיבה.
אברכים.
זה נשמע זוי, אולי אפילו לא אמיתי, אבל זה האמת. אנחנו עדיין מרגישים שם, כל בוגר של חברון גאולה, שהישיבה עדיין חיה אותו, והוא חיה אותה, למרות שהיא כבר אינה קיימת. הישיבה כבר אינה קיימת הרבה מאוד שנים, אבל הישיבה היא בתוכנו. אני אסביר גם למה. חברון גאולה היה, היו שם כמה מרכיבים מאוד מאוד דרמטיים. מעבר לעובדה שחברון גאולה זה חברון גאולה, זה מותג. זה חברון העתיקה, זה כן. המבנה העתיק שחברון היה שם לפני שהוא עבר לגבעת מרדכי, היה שם את הארומה החברונאית העתיקה, אבל מעבר לזה, העובדה שאתה יושב ליד דמויות שהם ענקי עולם, כמו רב שניין כברונשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש הישיבה שלהם, וכמובן הזכרת רב חיים סרנה, ואנשים שאתה רק מסתכל עליהם, אתה לא צריך ללמוד מילה, אתה יכול רק להסתכל על הדמויות האלה, ולקבל מזה חמצן תורני שילווה אותך כל חייך.
דמויות ההוד של הדור הקודם.
זה גם הדורות, גם אנשים מהדורות הקודמים, אבל גם, תראה, בשלום, לפני גברונשטיין לא היה אדם מאוד מבוגר, אבל הדמותו, אני זוכר את היום הראשון שלחתי לישיבה. אני כבר כמעט זקן, אבל אני זוכר את היום הזה כי אבא שלי אמר לי, תשמע, אתה הולך לישיבה, שאני לא יודע, אולי היא לא בישיבה הכי הכי טובה בארץ, אבל דבר אחד איתה, יש לך. יש לך דמות על מי להסתכל. ותסתכל על רב רונשטיין, תסתכל על רב חיים סרנה, תסתכל על האנשים האלה, ופשוט תשאף אותם. ואני חושב שהדמויות האלה, לא בגלל שהם יהיו זקנים, או מבוגרים, או ראשי ישיבות מכובדים, או פשוט, הם פשוט מי שהם היו, היו אנשים שאנחנו פשוט סקלנו עליהם, ושאבנו אותם. ואני חושב שהדמויות, גם היום, של ראשי הישיבה, של המשגיחים, שגם של רמים, מגידי שיעורים, לא צריכים להיות מבוגרים מאוד גדולים, יכולים להוות לנו, לבחורים, למאברכים, לכל מי שקשור לעולם התורה, הרבה מאוד, הרבה מאוד כוח וללמוד מה זה, מה זה חיים של תורה.
בחברון גאולה, כן.
לא.
אני אומר, הסלבודקאיות של גדלס אודו בחברון גאולה, איך היא באה לידי ביטוי? כי בחברון גבעת מרדכי, בחברון של גבעת מרדכי, אנחנו כולנו מכירים איך הם מסתובבים עם הגדלס אודו בצורה הכי משמעותית שיכולה להיות. איך זה בא לידי ביטוי בחברון גאולה?
תראה, חברון גאולה, בסופו של דבר, היו כמה דברים, כמה תחנות שנתיות, שזה היה כמו המטען שלנו. אני אתן לך דוגמה, היה את הרגע, את כל הישיבה יודעת, הזמן שעלתה שליח בראש שנה, שרב חיים סרנה היה הולך את השליח מהבניין, הוא היה בדרך כלל הולך, הוא לא היה מסתובב בגאולה. הוא היה בישיבה כל הזמן, הוא היה גר בישיבה. אבל בתא שליח, הוא היה הולך את כל גאולה, תוך עד זכור מוישה שם, וכל הישיבה הייתה מלווה אותו, וכולם, כל בוקר של חברון גאולה, ב-50 שנה האחרונות, יכול לספר לך על מה הייתה הדרשה שלו אז. הוא דיבר על זה שאסור לנו לאכול ברחוב, ואני אומר לך שעד היום, אני בן, הרי אני כבן 70 שנה, אבל אני אומר לך שאני לא יכול לראות אנשים, בחורים, מבוגרים, ילדים שאוכלים ברחוב. למה? כי הדרשה הזאת של חיים סרנה שאומר, האוכל בשוק דומה לכלב, ככה אמרנו, אז כתוב בגמרא.
נכנסה בעצמות.
מי שאוכל בשוק הוא בזוי, אומרת, האוכלים בשוק הם בזויים. אומרת, הם חיים בתוך גאולה, אל תאכלו ברחוב, תאכלו בישיבה, תאכלו במקום סגור. אומר לי, אתה יודע, כל מיני דברים שהוא מלמד אותנו, שצרובים עד היום, כל בוקר בחברה גאולה, לא יכול לאכול ברחוב. זה גדלס אוטום, זה הרבה יותר מגדלס אוטום. זה מינימום, אבל אתה יודע, אתה רואה אנשים שמוכלים ברחוב, זאת אומרת, איך הוא יכול לאכול ברחוב? וזה לא שאני איזה גאון גדול, אבל זה דברים שנכנסו בנו מאותן דמויות של ראשי הישיבה.
נכנס בעצמות.
היו דברים בישיבה שנכנסו בנו בעצמות, כמו תפילה, כמובן, בזכות רבשי עקב בורנשטיין, והתפילה המתמררת שלו בראשונה, והם נוראים. לך שמי, מי תשעה באב, מתחיל כבר לנגן בראש את כל המנגינה של ראשונה, את התפילה של ימי מוראים. וזה מטורף, אשתי כבר צוחק עליי יום אחרי תשעה באב, נו, נו, מה קורה? וזה כאילו כל שנה מחדש, כי התפילות של ימי מוראים ליוו אותנו, לא רק בימי מוראים, אלא לאורך השנה. זאת אומרת, ההוויה הישיבתית, החוויה שלנו כבחורים לישיבה, היו, זה מעבר, וזה כמובן הכל, הבסיס זה התורה, והלימוד, והתמרה, והשטייגן, והעותמה, והסנטרש, אבל מעבר להכל, כל כך הרבה דברים קטנים כגדולים שתפסו אותנו, ושמרו אותנו, ואתה יודע, עד היום מלווים אותנו.
ואני חושב שדיברנו על זה גם כן בשיחות כאן בשבועיים האחרונים, שבחורים שהישיבה מטביעה בהם חותם, ולא רק חותם אישי בצמיחה, אלא חותם בכל מהלך החיים, כמו שאתה אומר, זה הזיכרונות האלה, וזה החיבור הזה, וזה להרגיש עד היום מחובר, זה בעצם הבניין האדם שישיבה עושה, זה הקור היתוך הזה שאנחנו כל כך הרבה מדברים שאי אפשר לוותר עליו, לא עם קפסולה או בלי קפסולה, כי זה, כי אם יש את זה, יש את הכל.
אני רוצה להגיד לך, שלא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני יכול להביא לך 40 דוגמאות, של כשאני, לא הייתי למדן גדול, אם הייתי למדן גדול, הייתי עדיין אברך, הלוואי, אבל לא הייתי למדן גדול, אבל אני אומר לך שגם אני ראיתי בכל דבר הכי קטן שרציתי ללמוד בישיבה, אני אתן לך דוגמה, ליל שבועס, באתי לסיידר, אתה לא מת, אתה מתחבר, ופתאום יש לך איזו שאלה בגמרה, אז ניגשתי לרב ראובן מילצקי, אחד מגדולי התורה היום לדעתי, צדיק יסוד עולם. עכשיו, הוא היה יכול לצחוק עליי, כי השאלה שלי לא הייתה שאלה של, אתה יודע, זה שם שמן שקוק. שאלה, בסדר. הוא אומר לי, וואי, איזה שאלה, איזה שאלה. הוא פותח ספרים, הוא פותח זה, נותן לי את ההרגשה.
העצמה, הגשמק בלימוד, כן.
שאלה הכי חזקה במדינה. אתה יודע בסוף, זו לא השאלה הכי דרמטית, אבל אתה יודע, ההרגשה שרבו ונביל, או שלצורך הערב ברכונון שמימר, אנשים שהם לא זקנים, לא ראש ישיבה, זה הדור הקודם. כל ראש ישיבה, כל רם, כל מישיב, כל אדם, כל דמות חינוכית, יכול לתת לבחורי הישיבה של היום את ההרגשה שהם מלכים, את ההרגשה שהם חד בתור, את ההרגשה שהם שייכים. ואני אומר לך, שאני, הנה, אני, הקטן, אומר לך, עד היום...
אתה לא שוכח את זה, כן.
לא מלווה, זה מלווה אותי, מלווה אותי, בטח.
כן, דיברנו על זה בדיוק אתמול, על העניין הזה של השליחות שיש למחנכים ולכל מי שעוסק בתחום, וכמובן גם להורים, להעצים את הילדים, ולפעמים ילד לא ישכח כל החיים, גם אם זה היה בישיבה קטנה, שהרושים
וגם אם זה המילה אחת.
כן, התלהב משאלה שלו, או מסבור שלו, או ממשהו כזה.
אתה יודע, אני זוכר, היה לי חברות, אני בשלב מסוים לא הייתי לומד כל כך הרבה, שאף אחד לא ישמע, כן, אנחנו רואים בינינו בארבע עיניים.
בינינו, כן.
בינינו בארבע עיניים, אז אני אומר לך שלא למדתי יותר מדי, אז שם כבר אברך, למדתי עם האברך, ולמדנו ביחד מסכת קצובס, ותמצנו וגמרנו את המסכת. אני זוכר שהראשי, ומשנה גברוצ'ן אמר, אני לא מסכים לוותר שזה יעבור ככה, עושים לירח, עושים אירוע, באיזו סנוע שהם עושים לו סיום. עכשיו, כשהיה גברונשטיין לעשות סיום לבחור, לאיזה בחור, שהוא לא הספיץ של הישיבה, אתה רואה הסתכלות של ראש השיבה, שמסתכל עליך, הבחור לא הכי, לא הכי טוב, אחד אחר, לא הכי נמדלים, אתה יודע איזה, יש לי תמונות מהסיום הזה, אתה יודע איך זה מלווה אותי? לכן אני אומר, האחריות והכוח שיש לצוות, כל אחד אגב, כל איש צוות, ודאי שהוא ראש ישיבה, ודאי שהוא דמות גדולה כמוהו, אבל יש להם כוח אדיר על ההשפעה, על הבני נוער של היום.
כן.
ואני
כן.
זוכר ימים שהיינו בישיבה לומדים, וזה זה, אתה רואה בחורים שלא ממש התחברו ללימוד, לא מתחברים. אז אתה יודע, אז לא התחברו ללימוד 100%, אז למדו פחות, אבל הצוות חיבק אותם, הם באו יותר לתפילות, ודאגו שיבואו לתפילות, תפילה מחזקת, באו לסדר מוסר, שמרו עליהם, למדו איתם. אני חושב שהחוויה גם להיות בישיבה, גם אם אדם לא לומד כל הזמן, וגם אם הוא לא ממש מתחבר...
אתה מרגיש שהוא שווה משהו.
עצם העובדה שאתה בישיבה, אתה חלק מהחוויה, אני אומר לך שהדבר הכי הכי חמור שיש בעולם, ככה בעיניי לפחות, זה לזרוק מישהו בישיבה, כי אתה בעצם מנתק אותו ממקור החיות שלו, התורנית, העולמית, החיית שלו, אתה אומר לשמוע, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול עוף מפה, וזה דבר שנזק מטורף, אני זוכר חבר'ה בישיבה שלא מצאו את עצמם, והם נחזו ב, אתה יודע, בכל הכוח, והעובדה שהם נשארו שם, אפילו שלא למדו מילה, היא שמרה עליהם לכל החיים, ובזכות זה הם גדלו בית של תורה, המשיכו הרבה בחיים.
קורת הגג הישיבתית, יש לה משמעות בעצם היותה קורת גג.
משמעות רחבה מאוד מאוד.
כן, זה לא רק פנימייה לישון, יש חבר מרגישים, אני זוכר את זה גם כאלתר, ואתה יושב בישיבה בבד שישי, שבי, לא משנה, אתה יושב בחדר, אתה מבואס, אתה אומר, מה אני עושה פה, מה, אין לי, אתה תחתן כבר. אבל בסופו של דבר, בטווח של זמן, כשאתה יושב אחרי הרבה שנים, אתה אומר, שמה, המקום הזה החזיק אותי, שמר עליי מכל משמר, בוודאי בעידן הזה, היום אנחנו, פעם היה לנו מקסימום שהיה, זה היה טלפון בננה. אבל היום, ודאי, אחת כמה וכמה, המקום הזה הוא מבצר, זה באמת מקום ששומר על האנשים, ואחת כמה וכמה בדור שלנו. אני אומר שעצם הקיום של הישיבה, הוא שומר עלינו, שמר עלינו, אני חושב ש... כל דקה כשבחור בישיבה הוא יכול להספיק דברים, להצליח ולקדם את עצמו, לכתוב חידושים ולכתוב בעצמו עוד רעיון ועוד דברים, ואלה דברים שמצטברים יחד עם התפילה, ויחד עם הדיבוק חברים, ויחד עם החברותות, ויחד עם הלימוד העצמי, ויחד עם הלימוד... אני זוכר שפעם אחת הייתה תקופה לא הכי טובה. התקשרתי לרב מאוד מאוד גדול. אמרתי, מה אני עושה? אין לי חשק ללמוד, אין לי זה. הוא אומר, ישמע לי, אתה בישיבה יש לך זמן, אין לך לחץ, אין לך משכנתה. תקום, בחמש בבוקר, ותלמד. אמרתי לו, מה? עושה לי, כן. אמרתי לו, אני אבוא לישון, אני קשה לי לקום מוקדם. עושה לי, תשמע לי, חמש בבוקר תקום, תתארגן כמו שצריך, לך תלמד בחמש בבוקר, יש שקט. יש לך שקט, אין לך לחץ, אין רעש, אין כלום, יש ציפורים. ואתה יודע שבישיבה, אתה יכול להרשות לעצמך כל מה שאתה יכול, בדברים, ביום רגיל, אתה יודע, זה קשה, יש לך סדר יום, אם אתה עובד, גם אם אתה לומד, יש לך סדר יום שאתה לא יכול להרשות לעצמך להתגמש. בישיבה יש לך יכולות למצוא את עצמך מכל כך הרבה כיוונים, כיוונים תורניים כמובן, ואני חושב שההזדמנות הזאת להיות בחור ישיבה היא הזדמנות שלא כולם זוכים לה, ואני שמח שלי את החלק הזה, גם אם לא הייתי למדן הכי גדול כמו שדיברנו פה, אבל אני חושב שבאמת הישיבה היא משהו שהיא בלתי נשכחת, היא דבר ששומר על הבן אדם וממש נתחב בו.
כל כך הרבה תובנות טובות וחשובות.
בתור בחור גרח אני אתחבר לכל מילה שלך, והלוואי והלוואי ואנשים שחושבים אחרת ממה שאתה אומר שזה האמת, לגמרי נכונה איך צריך להתנהג עם בחור היום, והרבה הרבה עושים טעויות, גם מה שאני רואה עם חברים, כל מיני ישיבות, היו משנים את זה, היו מצילים על באמת הרבה הרבה בחורים.
ממש, אתה לא תפשוט, כי בסוף בחור ישיבה לפעמים מרגיש, אומרת, מה, בסדר, אני עוד אחד מתוך 400,
גם אם הוא לא לומד כלום, הוא עדיין מרגיש מחויב, הוא אומר, כאילו, כל מיני דברים הוא לא ירשה לעשות את עצמו, כי הוא אומר לעצמו בראש, אני עדיין בחור ישיבה. אני בחור ישיבה, אני לא יכול לרשות את עצמי לעשות כל מיני דברים.
נכון, נכון. וזה סוג של, אתה יודע, היום בן של מלך, בן זה, אבל בעבר, זה היה ישיב עליי, רב חיים סרן היה צועק כרגע, אתם בחורי ישיבה, אתה יודע מה זה? ואתה יודע, הוא נותן לך גאוות, הוא דוחף אותך למעלה. אז אפילו שאתה יודע, אתה לא נמצא בשפיץ, אז בחור ישיבה לא נמצא בישיבה הכי טובה בעולם, או בחור שהוא לא מרגיש על המדען הכי גדול. עצם אותו חייל בצבא הזה של עולם התורה, אתה לא מבינים את העוצמה הזאת, אני חושב רק אחרי שמסיימים את הלימוד, אתה אז אומר, יאללה, הלוואי שאתה יכול לחזור אחורה, כי אתה יכול להספיק עוד משהו, עוד מסכת, או עוד איזה חיבור, עוד ללמוד עוד דברים שלא הייתי יכול ללמוד היום, ובאמת, להתחבר יותר עם רבנים, ולהידבק יותר בתלמידי חכמים, ולהספיק הרבה את הדברים, אבל אני חושב שבאמת, באמת, באמת, המסר שלי, כי בסופו של דבר יש הרוב המוחץ של הבחורי שבעים למדנים ומספיקים, אבל גם מי שלא, וגם מי שקשה לו,
ירח גם, אני חושב שגם, אני חושב שגם מי שלמדן, מותר לו לשמוע את זה, וצריך להפנים את זה.
כן. הכל, 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 הכל תובנות הכי חשובות. תירך לסיום במילה אחת, בכל זאת אתה נמצא כל כך הרבה שנים ליד אחד האנשים מהכיוון של התמיכה ושל העזרה לכל הנושא הזה של עולם הישיבות, הרב גפני, שאנחנו כולנו מאחלים לו בריאות איתנה, אנחנו מקווים ששלמה בטוב.
רפואה שלמה.
רפואה שלמה, והאיש הזה כל כך הרבה, אתה נמצא לידו כל כך הרבה שנים מהכיוון, שוב פעם, של להעצים ולשים, וזה בראש, אנחנו שומעים אותו כל השנים, זה בראש סדר העדיפויות שלו, ואנחנו חוזרים על זה שוב פעם כאן, כי אנחנו גם אומרים לבני הישיבות, כמו שאמרו פה גם נבחרי ציבור, אתם כל העולם בשבילנו, ומי כמו הרב גפני, עושה את זה יום יום.
אתה יודע, אני זוכר את היום הראשון שנכנסתי לעבוד אצלו. זה היה לפני בערך 10 שנים או 11 שנים, ואני זוכר, הוא היה בוועדת כספים, אז הוא נבחר לוועדת כספים בכנסת, ואני מסתכל, אתה מגיע לראות שר אוצר, אתה מגיע לפגוש אדם שהוא כלכלי. מה אתה רואה בדרך כלל בחדר שלו? אתה יודע, אתה רואה תעודות של אוניברסיטאות, אתה רואה כל מיני ספרי כלכלה, ספרי תקציב, אתה מסתכל מאחורי הכיסא של הרב גפני, וזה עד היום ככה, יש לו את גמרא שס מאחוריו, מאחורי הכיסא, שלא משנה כמה זמן יעבור מאז, הוא עדיין שם, ואתה רואה את הספרים, כמו על עצמך, תשמע, לא רק שהוא לא מתבייש בזה, שהוא אברך כולל בדימוס, זה החיים שלו.
ראש כולל בדימוס.
והוא שם את זה, ראש כולל, והוא שם את זה בחזית, תקשיבו, כל מי שנכנס לפה, לא משנה מי זה יהיה, נגיד בנק ישראל, פרופסורים, כלכלנים מהעולם, שמגיעים, ורואים את הגמרות מאחוריו, ורואים את הראש כולל שפה, כי בסוף, הוא אומר את זה כל הזמן בלי בושה, למרות שאפילו אני גם כיועץ תקשורת, הייתי אומר לו, אבל גפני, אל תגיד את זה, עזוב, זה יתפוס לא טוב, מה אתה אומר, לומדי תורה מגינים על העולם, ולכן צריך כסף, אתה נמצא בתקופה קשה כלכלית, עזוב, אני מה, אבל זה האמת, מה, אני לא מבייש בזה, אנחנו צריכים להחזיק לומדי התורה, כי הם מחזיקים את העולם. עכשיו, אני אומר, בסוף בסוף האמונה וההרגשה שכשאדם כזה עומד הרבה מאוד שנים בראש החץ שלנו, של כל הציבור החרדי, ונלחם על לומדי התורה, ושם אותם בחזית, ושם אותם בראש, ושם אותם בסדר העדיפות הציבורי הכי גבוה שיש. לפעמים גם כועסים עליו, כלומר, מה אתה כל מיני עובד אצל ראשי המוסדות, עובד אצל ראשי ישיבות? תדאג לנו, מה זה לנו? העם שלנו, מגזר שלנו, צריך קודם כל לדאוג ללומדי התורה, והוא אומר את זה כל הזמן, והוא עושה את זה כל הזמן. גם בתקציב המדינה שתוכף כל הזמן, שזה יהיה בתוך בסיס תקציב כדי למנוע הסתה, וכל כך הרבה דברים שהוא היה עושה והוא עושה, והוא נלחם כי הוא מאמין בזה, אני חושב שכל מי שנמצא לצידו אפילו דקה, אני זכיתי את הרבה מאוד שנים לצידו, אני אומר לך שההרגשה שהוא עדיין ראש כולל, כאילו עדיין
חדור שליחות תורנית.
נכון, וזה לא הרגשה, זה לא מספר ולחוץ, הנה אני אדם חרדי, בוא אני רוצה להגן ללומדי התורה. זה פשוט יוצא לו מהנשמה, ואני חושב שכל פקיד באוצר, וכל אדם שהוא נתקל בו, ובדיוני תקציב, ובדיונים שהם גם לתוך הלילה, ורואים את האמת הזאת, אני חושב שלא רק הוא, אני חושב שגם נציגים החרדים, ובכלל, אנחנו צריכים תמיד, כל אחד מכאן הוא גם, האנשים שמובדים לפרנסתם, האנשים שאינם לומדים כל היום בכולל, צריכים תמיד לשים בראש את לומדי התורה, כי הם בעצם הסיירת מטכ"ל שלנו, הם החוד החנית של העם היהודי כולו, לא רק של הציבור החרדי, שהרב גפני עושה את זה, נציגים אחרים בכנסת, זה הרגשה מאוד מאוד, לפעמים אתה אומר, זה נחיתים, אברכים, עזוב, זה תהיה אפל נפש, תהיה כמו כולם, דבר על הכלכלה, דבר על המצב, לא, לומדי התורה, וזה לא סתם אומר, זה כי הוא מאמין בזה, והוא נלחם על זה, אני חושב שזה גם מסר לכולנו לדעת, לא להתבייש בזה, להתגאות בזה, כי כל בחור ישיבה, בשבילנו מגן על העולם, ובשבילנו רוצים ללחם עליו בכל הכוח, ואני חושב שבאמת זו זכות
עצומה
להיות...
זכות אדירה, כן, זכות אדירה, אין ספק, ואנחנו קודם כל מברכים אותו שוב פעם בבריאות, והמון המון סייעתא דשמיא, כי זה באמת קיומו של העולם, עולם התורה, וזכות שלך גם כן להיות לידו, וקיבלנו ממך גם הרבה תובנות, ככה, את התובנות האישיות, ואת התובנות לשמוע את זה.
ממש.
לא ממשגיח, אלא ממישהו שחי את הדברים. ערך טוקר,
תודה
רבה לשיחה הזאת.
תודה רבה
לתוכנית
החברה
שלך. תודה, תודה, ותמשיך להצליח ולעשות חיל בכל אשר אתה עושה, למען עם ישראל ולמען בני התורה החשובים לנו.
עכשיו איתכם, בין הסדורים, עם הרב שלמה רוזנשטיין. תודה רבה.